שלום עליכם, צופי ערוץ 2000 היקרים, השתבח שמו לעד, והנה אנחנו חוזרים שוב לתוכנית שלנו, שערב בתודה, ספרו המאלף, המחזק, של מורנו ורבנו הרב שלום ארוש, ראש מוסדות שולחות של חסד. זה הספר, שערב בתודה. אנחנו כבר בתוכנית השלישית שלנו, בספר הגדול והענק, וכמובן, היכן שעצרנו בפעם הקודמת, משם נתקדם, ולכן ניתן לכם קצת תזכורת קטנה. רבנו בתורה ד' אומר לנו, שכשאדם מבין שכל מראותיו, שקוראים לו בחיי חיותו, הם לטובתו הנצחית, בחינה זו היא מעין עולם הבא. כלומר, אין חיים יותר מאושרים כשאדם מבין שכל מה שקורה לו בחיים, בין בטיבו, בין בעקו, כמו שאומר רבי נתן, בין בטוב ובין ברע, למרות שאנחנו יודעים שאין רע יורד משמיים. אבל יש מציאויות שאתה לא יכול להגיד אני רואה טוב. אתה ודאי רואה רע, קורה עכשיו דבר שהוא נראה רע. אבל הרע הזה הוא ודאי רק לטובה, גם שהראייה כרגע היא נראית רע. לכן מה דורשים מאיתנו? דורשים מאיתנו להוציא את הדיסק של השכל, איכן שהשכל נגמר, שם מתחילה האמונה, ומצפים מאיתנו שנכניס את הדיסק של האמונה, וגם שאני לא מבין. אנחנו זוכרים את השיר? לא מבין כלום, לא מבין כלום. רק מאמין, רק מאמין שהכל לטובה. אז קודם כל, שכחנו לומר תודה לבורא עולם, היות ואנחנו נמצאים בתוך תוכנית של התודה, שערב בתודה. איך שכחנו לומר תודה? תודה לבורא עולם מעל כולם. תודה לצלם שלי שמצלם אותי עכשיו פה בצוות ערוץ 2000. תודה לשולחן, תודה על האורות, תודה על המסרטות. תודה על המזגן, תודה על הקפה, תודה על הכל, על הכיסא שאני יושב, על הספר. תודה אבא. בואו שערב בתודה. נקדמה פניו בתודה. איך אנחנו ממתקים את כל הדיניק, כפי שלמדנו כבר בשתי תוכניות הקודמות? עם המילה תודה. ואכן רבי נתן אמר לנו, אם אתם זוכרים, רבי נתן אמר לנו, והנה אני כבר אזכיר לכם את זה, רבי נתן אמר שאילו היינו שומעים בכל הצדיקים והיינו הולכים עם תודה והודיה כל הזמן, בין בטיבו, בין בעקו, כך כותב רבי נתן, כל הזמן אומרים תודה, כבר מזמן היו מתבטלים כל הצרות, כל הצרות אומר רבי נתן, והגאולה כבר הייתה מגיעה. זאת אומרת שזה לא סגולה, זה חוק. וזה מה שקורה רבנו מורנו, חוק התודה. חוק, כפשוטו. אתה אומר תודה ואתה נושע. אמרתי תודה ונושעתי. אז בפעם הקודמת, כמו שאמרתי, דיברנו על העניין של המאורעות, מאורעות חייו של האדם. וכשאדם לא מקבל את זה בצורה של אמונה, שהכל לטובה והוא מודה להשם יתברך, גם כשהוא נמצא בתוך צרה, שאכן למדנו בגמרא, מסכת ברכות פרק הרואה, כשם שאדם מברך על הטובה, כך צריך לברך על הרע, אמר רבא באותה שמחה. ושאלנו איך יכול להיות, אבל כשאדם חי חיי אמונה, והוא מבין שכל המאורעות שלו זה לטובתו הנצחית, לכן גם הבחינה הזו היא מעין עולם הבא, זה גן עדן עלי אדמות. אתה לא צריך לחכות אחרי 120 שנה לגן עדן שלך. אתה כבר חי בעולם הזה בגן עדן. בגן עדן. לכן, מה אדם צריך לעשות? אומר דוד המלך, כל משבריך וגליך עליי עברו. כלומר, דוד המלך מגלה לנו שכל גל היה גל מאיים מאוד להטביע אפילו אונייה ענקית וגדולה. קל וחומר, להטביע את דוד המלך בעצמו. כל משבריך וגליך עליי עברו. וכל גל, כמובן, הוא המשל למשברים שהיה לנו במהלך החיים. דוד המלך לא נכנס לים, ולאחר שהוא נכנס לים הוא נזכר שהוא עוד לא למד שחייה, והוא עכשיו הלך לקורס שחייה. לא, אם הוא נכנס לים כשהוא לא יודע לשחות, אז רוב הסיכויים שהוא יטבע. אלא דוד המלך הכין את עצמו כבר, אמונה מלשון אימונים, הוא כבר התאמן רבות לפני כן, כך שכל גל שיבוא עליו, כל משבר שיבוא עליו, הוא מוריד את הראש, נותן לגל לחלוף מעליו, והוא יצא מזה חלק. אין שום בעיה. אז לכן דוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עליו, הוא ידוע שדוד המלך היה שר האמונה, מלך האמונה. ואכן אכן, כל אדם שלא מקבל באהבה, ההפך ממה שאמרנו, את מאורעות חייו, פירושו שלא מקבל את מה שהשם עושה, וזה מראה שאותו אדם חושב שהשם כביכול, לא צודק בהנהגתו, אז כשרואים דבר זה בבית דין של מעלה, לא יכולים לסבול דבר זה שהאדם חושב כביכול שיש אי צדק בהנהגת הבורא. לכן פותחים מיד את התיקים, את המזוודות. כולם הרי יודעים שלא עלינו יש גניבה באיזה אזור, באיזה שכונה, אז מיד המשטרה מסתכלת אם יש איזה גנב שגר באזור. מה זאת אומרת איזה גנב שגר באזור? הרי יש תיקים במשטרה. יודעים כבר מי הוא עבריין, מי הוא אזרח כשר. רואים אם יש איזה מישהו שהוא מתאים לו הגניבה הזאת, מיד פושטים עליו. למה? כי יש לו תיקים, ולפעמים גם יש מזוודות במשטרה. כך גם בבית דין של מעלה. כשאדם מתלונן, הוא גורם שבית הדין של מעלה פותחים את כל התיקים, ואז מה שקורה, משלחת אליו, משלחת של מלאכי רעים, מה שנקרא דינים, 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 רגע, הוא היה לפני כן בדינים. הרי על זה הוא התלונן, על זה הוא דיבר. כלום, עכשיו זה הרבה יותר גרוע. על זה נאמר, אתם בחיתם בחיית חינם, אני אתן לכם בחייה לדורות. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא למשוך עליו יותר דינים ממה שכבר יש עליו. כי בשמיים לא אוהבים לשמוע אנשים שמתלוננים על ההנהגה של השם. הרי זה פותחים את כל הספרים, את כל התיקים, ואז באמת נותנים לאדם כפי שמגיע לו, ולא כפי שלפני כן הוא חשב שנתנו לו יותר ממה שמגיע לו, אבל מסתבר שבכלל לא. השם מעולם לא ישב איתו במידת הדין. הכל היה חסדים שופעים. רק אותו אדם חשב שהולכים איתו כמידת הדין. ואז באמת מתחילים ללכת איתו על פי הדין, ואז המצב הוא בחירה. אז יש לנו עצה נפלאה, ככה אנחנו מתחילים את התוכנית של היום, תראו איזה הקדמה נתתי רק על מה שהיה פעם קודמת, להכניס אתכם מה שנקרא למסלול של הרכבת. ישנה עצה נפלאה למי שרוצה להרגיל את עצמו, לראות את הטובות והחסדים של השם, כך שכל הזמן הוא ידע איך ללכת עם תודה והודיה ולא להתלונן, פתאום הוא יראה איזה רשימה ענקית, איזה רשימה גדולה, וואי 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 וואי, אז אני עוד בא להתלונן, חס ושלום. רק להגיד תודה להשם. ואכן, הוא מרגיל את עצמו לראות את הטובות והחסדים של השם, ולהתחיל ללכת עם תודה והודעה. העצה היא לקחת מחברת, ולרשום בה את כל החסדים והישועות שהשם עושה לך. כי כשאתה בא להתבודד, ואתה רוצה כמובן, כמו שבהתבודדות מתחילים עם התודה וההודעה, אז בדרך כלל אדם קשה לו לזכור את כל החסדים שהשם עושה איתו. אז לכן מה אתה צריך לעשות? לשים לך מחברת ולהתחיל למלות אותה. כך שאתה תבוא להתבודד ולדבר עם השם, הוא יהיה לך הרבה על מה להודות. אתה תראה את הכל כתוב, אתה לא תצטרך זיכרון. הכל כתוב לך. הוא פשוט להודות על כל דבר ודבר שרשום שם בפרטיות. מי שיעשה כן, קודם כל מובטח לו שהוא יתמלא בשמחה. כי הוא יגלה שהחיים שלו מלאים בחסדי הבורא, ושהמחברת לא מספיקה לו כלל לכתוב בה את חסדי הבורא, ושנית, הוא רק ילך ויראה יותר ויותר ניסים ונפלאות. הרבה אנשים שקיבלו על עצמם רק להודות ולקחו מחברת, והתחילו לרשום בה כל דבר של חסד וטובה שהשם עשה עמהם, ולהודות לו על זה, החיים שלהם הפכו לגן עדן. כל מי שיקבל על עצמו את ההצעה הזו, יהיה לו גן עדן בעולם הזה, וזה מה שהתכוון רבנו בתורה ד'. בחינה זו היא מעין העולם הבא. מה פשט בחינה זו היא מעין העולם הבא? בגלל שאתה יודע להודות על כל הצרות שלך ולראות רק טוב, אתה לעולם לא רואה רע. על כל המאורעות שאתה עובר, זה הם רק לטובתך הנצחית, אז במילה אין לך שום תלונות אם אתה רואה רק טוב. ובמילה אז החיים שלך וההרגשה שלך הכללית היא כזו טובה. למה אדם מצוברח? למה אדם עצוב? למה אדם מיואש? מכיוון שהוא חושב שהמציאות שלו הנוכחית היא לא טובה. נוהגים איתו שלא על פי מידת הדין, עושים איתו אי צדק, מתלבשים עליו כשלא מגיע לו, כשהוא צדיק, והוא. מפה מתחיל כל הבעיות. אבל כשאדם חי הרגשה טובה, וואי, קטונתי מכל החסדים, אומר לנו יעקב, יעקב ראה את הניסים והנפלאות יום יום של בורא עולם, איזה ניסים הוא עושה עמו, שאם לא כבר היו בולעים אותו 20,000 פעם, את יעקב אבינו. אם לא שהשם שמר עליו, והציל אותו ועשה איתו חסדים אינסופיים. כך כל אדם ואדם, כשהוא יושב וקורא את מה שהוא רשם, אז הוא מרגיש טוב. הבחינה הזו היא מעין העולם הבא, אתה מרגיש ממש גן עדן עלי אדמות, אבל פה בעולם הזה. כי זה נקרא שהאדם שמח בחלקו. כבר אמרנו איזה הוא העשיר, השמח בחלקו. ומי ששמח בחלקו ומקבל את כל מה שעובר עליו באהבה, השם מוחל לו את כל עוונותיו. שמעתם? אפילו עוונות שכתוב בתורה שלא מועיל להם תשובה. וגם יהפכו לו כל זדונות לזכויות, כי הרי הוא עושה תשובה מאהבה. מה הפשעת? יהפכו לו את כל הזדונות לזכויות. בוא נגיד שעד גיל 40 הוא היה מחלל שבת. במזיד. לא שהוא לא ידע מה זה שבת. לא ידעתי בכלל שצריך לשמור שבת. מי היום אתה יכול להגיד עליו תינוק שנשבע? כמעט ואין מציאות שכזאת. אז אותו יהודי ידע רק מעץ ים. נקרא לזה, לא חינכו אותו לזה, הוא לא בקטע. יום שבת הוא אוהב ללכת לים, הוא אוהב ללכת לכדורגל. לא משנה. הוא חילל שבתות במזיד עד גיל 40. פתאום עכשיו, כשהוא חזר בתשובה, והוא נהיה בעל אמונה גדול, הוא הולך עם מחברת של תודה והודיה, והוא כל הזמן רק מודה להשם, איפה הייתי עד היום? מה עשיתי? איך לא ראיתי את כל הטובות של השם אליי? ואין לו טענות מאותו יום, ואין לו מענות, ואין לו קובלנות. הוא רק כל הזמן הולך היהודי הזה עם תודה והודיה. כי הוא יודע איך באים לשערים של השם, בואו שעריו בתודה, נקדמה פניו בתודה. וזה מה שהוא עושה. אז כל 40 שנה שהוא חילל שבתות, לא שמוכלים לו על העוון וזהו, אלא הופכים לו את כל 40 שנה חילולי שבת, הופכים לו את הזדונות לזכויות. ואז מביאים לו שכר של 40 שנה שהוא שמר שבת. בו בזמן שהוא יודע שב-40 שנה הללו הוא חילל שבת, הוא לא שמר שבת. כל זאת למה? בגלל האמונה, בגלל האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, בגלל השמחה שלו שהוא שמח בחלקו על כל מה שהשם עושה איתו. כי הוא באמת מבין ויודע שאם השם היה הולך איתו על פי מידת הדין, הוא לא היה קיים לחצי שנייה. הוא לא היה קיים בעולם הזה אפילו חצי שנייה. אלא מה זה שהוא חי? הכל במתנת חינם, הכל בחסד חינם, הכל מאוצר מתנת חינם. ולכן הוא כל כך מתלהב מהחסדים של השם, שהוא כל הזמן הולך רק עם תודה בהודיה. אז תראו מה קורה לאותו הבן אדם הזה, הוא זוכר בכל הספרים שכתובים בתורה. העבודה הזו היא למעשה מבטלת ומוחקת לגמרי את קליפת אמן המלך. אתם זוכרים מה זה קליפת אמן המלך? נזכיר לכם, מי שלא זוכר, הרי מה אמר אותו אמן? אמן היה שיא הקליפה. אמן אמר, וכל זה איננו שווה לי. וואי, וואי, הגמרא במסכת מגילה מספרת לנו מה היה לו. היה לו הכל כולל הכל. עושר, תפקיד נכבד, הוא היה למעשה כבר סגן של המלך. מלבד העושר שלו והפרסום שלו והמעמד שלו, היה לו בנים, איזה 202 בנים, נשים, היה לו הכל בקיצר. מה? השם נתן לו הכל כולל הכל. וכשהוא רואה את אותו יהודון, ככה הוא קורא לו, את אותו יהודון מרדכי, מרדכי היהודי, לא משתחווה לו, אז בגלל שהוא לא השתחווה לו, הוא אומר, וכל זה איננו שווה לי. במילים אחרות, בעת בכל הטובה שהשם נתן לו. יא ריבונו של העולם, יש לך את כל העולם כולו. אז יהודון אחד לא משתחווה לך. אז מה קרה? זה קליפת המן. מהי קליפת עמלק? אשר קרחה בדרך. הוא מקרר אותנו בעבודת השם. הכל מקרה, מקרה, קר. הכל מקרה, צירוף מקרים, הכל. תפסיק להגיד שיש השם, תפסיק לה... זה קליפת עמלק. אז יש אמן, עמלק. לכן, העבודה הזו היא מוחקת כליל את קליפת אמן עמלק. כי כל קליפת עמלק יונקת את כוחה מכך שעם ישראל לא מקבלים את כל מאורותיהם באהבה, כמו שאמרנו, שאז יש לה רשות לקטרג על עם ישראל. ואז השם יתברך נותן רשות לעמלק לערך אז ושלום. הוא נותן לו להערה לישראל. כמו שאמרו חזל, שעמלק הוא רצועת מרדות כנגד עם ישראל. כי כשלא סובלים את מעט המרורות, המרירות המוכרחת להם מחמת אבונותיהם, כמו שהגמרא אומרת, אין יסורים ללא חטא, אין יסורים ללא אבון. מה אתה רוצה? עשית חטא, עשית אבון, עכשיו באים עליך יסורים. אתה גרמת את זה לעצמך. גם את זה אתה לא רוצה. אז לכן, כשאתה מתלונן על היסורים שאתה מקבל עקב האבונות שלך, אז להשם אין ברירה. מה הוא עושה? שולח עליך את עמלק. לכן, אומר הרב, כי כשלא סובלים את מעט המרירות המוכחת להם מחמת אבונותיהם באהבה, אז היו צריכים לסבול מרירות פי כמה וכמה. כי צריכים לדעת מהו השורש של עמלק. איך בכלל הגיע עמלק? כשעם ישראל שאלו, היש השם בקרבנו עם עין, אז בא עמלק. כי השאלה הזו, ששאלו השיג כפיות הטובה. שהרי אם אדם לא רואה את השם ושואל, השם, אתה איתי או לא? השם, אתה איתי או לא? אתם יכולים לדמיין לכם שדור דעה אומר את הדבר הזה? דור דעה, 10 מכות במצרים, שינה בורא עולם, שידד את כל מערכות הטבע. איזה מכות, כל מכה זה מכה. עד שהמצרים כבר נהפכו להיות מאמינים. ומה שראתה שפחה על הים, לא ראה נביא יחזקאל בן בוזי, איזה ניסים ונפלאות היה להם. ואחרי זה במדבר, וואי, 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 מלאכים הולכים מקדימה, מאחורה, מלאך ליום, מלאך ללילה, מיישר להם את כל הגבעות ואת כל הדיונות, גם כן מיישר להם, מרים להם אותם, ומשמיד להם את כל החרקים, את כל העקרבים, את כל הנחשים, את כל הדברים המרעין בשין, יורד להם מן משמיים, איזה אוכל, אוכל של מלאכים, בעירה של מרים, וואי, 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 ענני כבוד. כל זאת, ואתם שואלים, האם יש השם בקרבנו? כן או לא? אז תגידו לי אתם, האם יש יותר כפיות טובה מזאת? יש יותר, שואלים דבר כזה? שאתם רואים שהשם איתכם בכל רגע ורגע? הרי הדור הזה עבד את השם בצורה אחרת לגמרי, בצורה של גילוי פנים, לא של הסתרת פנים, כמו שהיום אנחנו עובדים את השם. היום בימינו אנו, אנחנו לא נראה את 10 המכות, ולא נראה את מה שראתה השפחה. אין כבר את הגילוי של השם בגילוי פנים, כמו שהיה פעם, בהנהגת השם. זהו, נגמר. מרבי עקיבא זה כבר דור של אסתר פנים. אז אם כך, אתם שואלים אם השם איתי או לא? סימן שהעם לא רואה את הטובות שהשם עושה עמו. אילו היה מבחין באין ספור הטובות שהשם עושה איתו בכל רגע ורגע, הוא לא היה שואל שאלה כזו, וזו שאלה פוגענית. ומי פוגעת? ודאי, בהשם יתברך. כל מה שאני עושה בשבילכם, ואתם עוד שואלים אם אני איתכם, זה בדיוק, 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 אם אפשר בכלל לקחת את זה כדוגמה, לגבי השביעי באוקטובר, מאז ועד היום. מאז ועד היום. איזה ניסים, איזה ניסים! אלפי טילים בדרך לארץ, ושום דבר לא קורה. איזה ניסים ביום יום מה השם עושה לנו, וחיסל את כל המנהיגים המרושעים הללו, אחד אחרי השני, רק להתבונן בניסיו של הקדוש ברוך הוא. ביום יום, ברגע רגע, מה הייתה התוכנית ההתחלתית של החמאס? ומה בסוף קרה? איזה חסד השם עשה לנו. אז ובכן, אם נשאל איפה השם היה, איפה? אין פגיעה יותר גדולה מזאת. לראות את כל הניסים הללו ולשאול איפה השם היה? לכן השאלה הזאת ששאלו יש השם בקרבנו, זה מראה שעם ישראל ממש לא ראו את הטובות שנעשו עמם, עד שיכלו לשאול שאלה רעה כזו, היש השם בקרבנו. זה דבר נורא. אחרי 50 מכות, 200 מכות, 250 מכות, כל אחד לשיטתו כמובן. המובד ככה בהגדה של פסח. אחרי מעמד הר סיני שבו שמרו את קולו של השם מדבר עמם, ועוד ועוד ניסים גלויים ונסתרים לאין מספר, איך יכלו לשאול כזו שאלה? איך יכלו? היש השם בקרבנו עם עין? ומה שמובא באותו מדרש שתקף ששאלו, היש השם בקרבנו? מיד בא עמלק. תמיד מסבירים זאת על האמונה, שבגלל שלא הייתה להם אמונה בהשם, אז השם שילח בהם את עמלק, כדי שיצעקו אליו ויראו שהשם איתם. אבל ההסבר היותר עמוק הוא ההסבר על חוסר הכרת הטוב, שהשורש של אותו חסרון אמונה הוא כפיות טובה. אם אתה כפוי טובה, מיד בא עליך עמלק. נרפים אתם, נרפים אתם, חנו ברפידים, נרפים. כי אדם שרואה את הטובות של השם ומודה להשם, הוא רואה את השם. הוא רואה. כמובן, ולא ראה אני אדם וחי, אבל כשאומרים הוא רואה את השם, הכוונה לא שהוא רואה את השם מוחשית, גשמית, חס שלום. השם אינו גוף ואינו דימות הגוף, אלא הוא רואה את השם בכל דבר ודבר, שזה השגחה של השם. השם נמצא איתו בכל רגע ורגע. ולא עולה על דעתו לשאול כזו שאלה. הפנימיות של ההסתרה הזאת שלא רואים את השם, היא כפיות טובה. זה התוצאה. כפיות טובה. ממש כך. לכן כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. משם הגמרא לומדת שכל הכופר בטובת חברו, סופו נכפור בטובתו של מקום. איך לומדים את זה? מפרעו. אותו מלך שנתחדשו גזרותיו, הלו, מה, שכחת מה עשה בשבילך יוסף? מה קורה איתך? אותו פרעו, כפוי טובה, שהוא חי בזכות יוסף, שאלמלא יוסף שפתר לו את החלום, והציל את כל העולם כולו, כולם היו מתים מרעב. אלמלא יוסף. במקום לזכור לאותו יוסף טובה ולבנים שלו, אתה מתנהג ככה לילדים שלו? אז מה אמרנו? כל הכופר בטובת חברו, סופו לקבור בטובתו של מקום. מה קרה לפרעה לאחר מכן? הרי אל תשכחו שזה אותו פרעה שסגד ליעקב, ולא רצה שיוסף יקבור את אבא שלו במערת המכפלה, אלא ישאיר אותו בקבורה במצרים. הוא ידע איזה צדיק הוא. יוסף פטר לו 7 שנות רעב. אחרי שנתיים שמגיע יעקב מהרעב, התחילו שנתיים שנות רעב, יעקב דורך במצרים ומפסיק הרעב והנילוס עולה על גדותיו. אז כך שבמקום 7 שנים נהיה להם 2. אז הוא יודע שיעקב צדיק ויעקב מחולל ניסים ונפלאות, המלובן האלוקי. ולכן הוא לא רוצה שהוא יקבר בארץ ישראל, תשאיר אותו פה כל פעם שיהיה לנו צרה. אז איך הגעת לדרגה כזו שכשבאים אליך משה ואהרון, מה אתה אומר להם? אתה אומר להם, מי השם אשר ישמע בקולו? תראו לאיזה כפירה הוא הגיע. כי הוא כפר בטובת חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. וזה לא רק עם פרעו, זה יכול להיות גם אצל כל יהודי. שיהודי שהוא כפוי טובה, והוא לא יודע להחזיר הכרת הטוב, זה הסוף. וזה מה שנאמר באותו מדרש, שהשם שולח את המלאק, כדי שיצעקו אליו ויראו שהוא בקרבם. זה ההסבר על כל הצרות שבאות על הבחיינות. שבגלל שאדם מתרחק מההודעה והכרת הטוב, ואין לו את העבודה לראות בכל יום את הטוב שהשם עושה עמו, אין לו את זה, ולזכור בכל יום את החסדים של השם, להודות בכל יום על הכל, ומחמת שהוא לא רואה את הטובות שהשם עושה עמו, הוא לא רואה כלל את השם, ובליבו ישנה השאלה, היש השם בקרבנו עם עין, ואז באות הצרות. איך אתה מעיז לשאול שאלה שכזאת? למה באות הצרות? כדי שיצעק ויראה שיש השם. שיראה שהוא לא יכול לחיות שנייה אחת בלי השם, השם כל הזמן איתו. נמצא שכשאין לאדם את העבודה של הכרת הטוב, ואין לו את אותה מחברת שבה כתובים כל חסדי השם, אזי הוא גורם לעצמו שבמקום לראות את השם מתוך העבודה של הכרת הטוב, הוא צריך לראות את השם מתוך הצרה והצעקה. ומזה ילמד כל אדם עד כמה מסוכנת מידת הבחיינות, שמעוררת את הקטרוג של המלאק. לכן הבחיינות היא רצפט בדוק לאיסורים. אך בנה לצלן, אם יש איזה אחד שאוהב יסורים, מזוכית בשפה המקצועית, אז זו הנוסחה, שיבכה, ומובטח לו שיבואו עליו יסורים גדולים, שלא יעזבו אותו רחמנא לצלן. וזה מה שידוע בשם הזוהר הקדוש, שאם עם ישראל היו מקבלים את הגזרה להסתובב במדבר 40 שנה באהבה, בלי תלונות, בלי מענות, אזי מיד בתום 40 שנה היו נכנסים לארץ ישראל והייתה הגאולה השלמה. כשאנחנו אומרים הגאולה השלמה, הכוונה, משה רבנו היה מתגלה להם בתור משיח צדקנו, והיה גואל את עם ישראל. ורק בגלל שלא קיבלו את הגזרה באהבה, אלא הלכו ורתנו והתלוננו ובחו, נתארכה הגלות עד עכשיו. אתם קולטים? ואכן, לצערנו הרב, הבחיינות הזאת היא הצרה הכי גדולה של עם ישראל, וכמו שאומר לנו מורנו ורבנו הרב שלום ארוש, שכל הצרות של כל הדורות, עד היום, כל מה שאנחנו רואים, בגלל מה? בגלל נבון העגל? שעם ישראל עבדו עבודה זרה בקבלת מתן תורה? לא. הכל בגלל הבחיינות חינם, שאין מידה מגונה מזאת. וכן הוא בכל אדם כשלא מקבל את הגלות הפרטית שלו, הירידות, הקשיים, באהבה, שידע שהוא מעריך לעצמו את אותה גלות, אבל אם יקבל באהבה את הירידות, את הקשיים, את הבעיות שיש לו, אזי הם יגמרו מהר מאוד מאוד, וגם יקבל מתנות נפלאות. כי כוונת השם היא תמיד אך ורק לטובת האדם. לכוון אותו ולהעלות אותו על המסלול שלו, ואז הוא זוכה לגן עדן עלי אדמות. לכן אמרנו, כשאדם מקבל את כל המאורעות שקוראים לו בחייו, בלי תלונות, רק אומר תודה, וזה למעשה, כך שמעתי מפי גדולים, שזה הניסיון האחרון של עם ישראל לפני הגאולה, לפני שריקת הסיום. מהי? ניסיון האמונה. יותר מהכל. לא מצפים בשמיים מאיתנו עכשיו לסיים 500 פעם תש"ס, ועוד איזה אלף פעם את השולחן ערוך, ולהיות בקיא בתורת הקבלה, בתורת הזוהר, ולא. היו דורות הרי פי מיליון יותר גדולים מהדורות שלנו. אם זה בדורו של חזקיהו המלך, אם זה בדורו של רבי שמעון בר יוחאי. שעת תורה מניים, ומשיח לא הגיע. אז מצפים בדור שלנו? בדור שלנו מצפים, ודאי שלא. אלא בדור שלנו רוצים מאיתנו אמונה, אמונה. שלא נתלונן. שנקבל את הכל באהבה ונלך רק עם תודה והודיה. תראו דוד המלך עליו השלום. כולם יודעים שדוד המלך, החיים שלו היו מרורים. מוזר הייתי בעיני חי, אל תקרי מוזר אלא ממזר. חשבו אותו ממזר, שלחו אותו למדבריות עם הדובים והעריות. אם היו טורפים אותו ואוכלים אותו, אף אחד לא היה מתאבל עליו. חשבו שהאימא זנתה. והביאה אותו מחוץ לנישואים, מה שנקרא. לכן התנהגו בו בהתאם, כולם כולל כולם. עד ששמואל הנביא בא וגילה לכולם שהוא למעשה המשיח. הוא הרועה שהשם רוצה בו. ואנחנו רואים שדוד המלך לא עבר חיים של סוגה בשושנים. דוד המלך עובר יסורים בלי סוף, כמו יעקב אבינו. תראו מה אומר דוד המלך, יסור יסרני יבל המוות לא נתנני. דוד המלך רק כל הזמן הולך עם תודה והודיה. נכון, אז היו לי יסורים. בוינה, אבל יסורים בדרגות הללו? על אחד כזה צדיק שהוא רגל במרכבה? הרי דוד המלך היה רגל רביעית במרכבה. אז על אחד כזה לעבור כאלו יסורים? לא רק שהוא לא מתלונן. אומר לנו, יסור יסרניה, השם יסר אותי, אבל תודה לאל של המוות לא נתנני. נכון, אני יסורים, אבל אני עדיין יכול להניח תפילין, עדיין יכול להתפלל לקיים מצוות. לכן עם ישראל דושים. עם ישראל דושים. דוד המלך אומר לך, עודך כי עינית אני ותהי לי לישועה. מה מלמד אותנו דוד המלך? כל העינויים שהוא קיבל, הוא ראה את זה רק כישועות. הוא מודה להשם. שמה? שהעינוי גרם לו לישועה גדולה. עודך כי עינית אני ותהי לי לישועה. ותהי לי לישועה. יש לנו הרבה סיפורים על הפסוק הזה. אבל לא כרגע המקום להאריך. ולכן אנחנו רואים שדוד המלך בכל ספר תהילים, אין כמעט פסוק שהוא לא מעלל את השם, הולך עם שירות ותשבחות. הגמרא אומרת, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. רגע, מה קרה פה? אבשלום הבן שלו הלך להרוג את האבא, לקחת את המלכות ממנו. מה אומרת לנו התורה? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. דוד המלך כותב את זה. הוא אומר מזמורים כשהבן שלו רודף אחריו להרגו, שואל את הגמרא, רגע, מזמור לדוד? מזמור לדוד, קינה לדוד מבעלה. צריך למעשה להגיד קינות ברגע זה. והנה אנחנו מגיעים ניסים ונפלאות, פרק ב' בשעריו בתודה. צריכים לדעת שעניין זה של להודות ולהלל הוא תכלית הבריאה, והמדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להשיג, כמובן בספר דיברות אליהם. שם הרב כותב לנו על יעקב אבינו שנאבק עם שרו של עשיו, ובבוקר אמר לו המלאך, שלחני כי עליי לעלות ולשיר שירה. אמר לו יעקב, לא אניח לך, עד שתברך אותי. והמלאך בירך אותו כך. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, וגומר. שואל הרב שם בספר דיברות אליהו, הרב אליהו פנחסי עליו השלום, הוא שואל שאלה נוקבת, איזה ברכה? אדם אומר לך, תשמע, תברך אותי, אתה אומר לו, מה השם שלך? אז אתה אומר לו, הוא אומר לך משה. אז אתה אומר לו, לא יקרא שמך משה כי עם אברהם. בירכת אותו? סך הכל עשית לו החלפת שם. כי הרי מה המלאך אומר לו? המלאך אומר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל עשה לו שינוי שם. הרי המלאך לא בירך את יעקב, רק שינה לו את שמו לישראל והכן הברכה. הוא ביקש ממנו הרי יעקב, תברך אותי. הוא מתרץ שישראל זה אותיות שיר אל. שיר אל. וזוהי ברכתו של המלאך ליעקב, שתמיד ישיר להשם. כך למעשה אמר לו המלאך, הברכה שאני מברך אותך, היא שתגיע לדרגה שתמיד תשיר להשם. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. זה הכוונה. אתה תלך כל היום עם שירים כאלו. כל היום אתה תלך עם שירים כאלו. בכל מצב, בכל מה שיעבור עליך, אתה תשיר להשם. שבזה תהיה בדרגה הגבוהה ביותר שיש בעולם הזה, וזה היה דוד המלך. עליו השלום. שהוא כל הזמן עם שירים ותשבחות להשם. רק להודות, רק לזמר, כל פסוק שני, תודה אבא, תודה, 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 תודה. כמה פעמים כתוב את המילה תודה בתהילים. הוא רק מודה להשם. ולכן, בפרשת ויחי, מה אומר יעקב לבנו יהודה? הוא אומר לו, אתה יודוך אחיך. למה האחים יודו לך? למה? הרי הוא מכר את יוסף לישמעאלים. אז למה יודו לך? אתה יודוך אחיך שאתה ראוי להיות מלך, שאמר צדקה ממני. צדקה ממני. הפלך של ההודיה, היא מתחלקת לשניים. קודם כל להודות, להגיד תודה, ואז למלאה, הודיה, להודות שאכן אני עשיתי את המעשה, לא להתחמק. עד רבה. הוא היה ענק שבענקים, להודות במעשה שלו. ולכן אתה יודוך אחיך. כי לשיר ולהודות ולהלל את השם יתברך, זו למעשה התכלית של עם ישראל. כמו שכתוב בישעיה, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. שמעתם? תהילתי יספרו. שפירושו במילים פשוטות, שהשם יצר את העם הזה, לשם כך, שיספרו ויפרסמו את הניסים והנפלאות שהשם עושה, ויודו להשם, וילכו עם תודה והודעה. ניקח לדוגמה, רק את המלחמה שהייתה באזור עזה. שהיו בניסים שאין כדוגמתם שמצווה לפרסמם. אחד מהניסים היותר בולטים הוא הטילים שסתו ממטרתם באופן שאי אפשר להסביר על פי הטבע. איך אתה מסביר את זה שבתוך מדינה כזו קטנה נופלים 5,000 טילים ואחד לא פוגע? ועוד בעידן של היום, שאתה יודע שהכל זה מחשב והכל מדויק על המילימטר, אין אפילו סטייה של מילימטר. אז מה קורה פה? וזה נס שגם הגויים הודו עליו, ובראיון עם אחד מראשי המחבלים בחמאס, שאלו אותו איך אתה מסביר את זה שהטילים שלכם לא הגיעו ליעדים אליהם כיוונתם. ענה המחבל, תשמע, היום לא צריך להיות מכוון, היום הכל אוטומטי וממוחשב, והטילים שלנו הם הטילים הכי משוכללים שיש, עם מחשוב ומפות מדויקות. אתה רק שם נתונים והטיל עד במדויק למקום שסימנת. אבל מה לעשות שאלוקיהם של ישראל, הוא הזיז את הטילים במסלולם, ושמר על היהודים בניו. היה זה קידוש השם גדול שראו כל עמי הארץ שהשם לוחם לנו. שומעים? עוד נס, שמעו טוב. היה מפעל באשדוד, שכל פעם שהייתה אזעקה, רצו כולם לחדר מסוים. הם הבינו שהחדר הזה הוא החדר הכי מוגן. לכן לאיפה רצים? למקום הכי מוגן. באחת מההפצצות שהחמאס שלח טילים שם לאשדוד לאותו מקום, ההזעקה לא עבדה. ולכן כשהטיל הגיע, העובדים לא היו באותו חדר. ובאותו פעם הטיל פגע בדיוק באותו חדר והרס את כולו. אם ההזעקה הייתה פועלת, כל עובדי המפעל היו נהרגים. השם ישמור. כללו של דבר, יש עניין לספר את הניסים, ויש המון סיפורי ניסים שצריכים לספר אותם. אבל טבע האדם שהוא לא מתעורר מלראות ניסים שקרו לאחרים, אלא הדברים שהאדם מתפעל יותר הם דווקא אלה שחש על גופו, וגם על הניסים שהאדם רואה על עצמו יש שכחה והסתרה. ואף חושך ואפלה לראות רק מה שחסר ומה שלא טוב. כי כמו שאמרנו, אדם פוי טובה, הוא תמיד רואה את החצי כוס הריקה. אמרו לנו כבר שחכם, ראשי תיבות חצי כוס מלאה, זה החכם. ואז ממלא, כשהוא רואה את החצי כוס המלאה, ממלאים לו גם את החצי כוס הריקה. אבל מה קורה לאותו אדם שרואה רק את החצי הריקה? מוריקים לו גם את החצי המלאה שיש לו. ולכן אדם צריך לראות תמיד טוב, תמיד טוב ולא להתבחין. בואו תשמעו דבר מבעיל, 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 מבעיל מהגמרא. כולם יודעים שדוד המלך, מלך ישראל, נבחר על ידי השם שמשיח יבוא מזרעו. משיח בן דוד, ככה אנחנו אומרים. והוא הרבה לעסוק בתפילה ושירה להשם יותר מכל צדיק אחר. דוד המלך. לכן נקרא דוד נעים זמירות ישראל. ובספר המפורסם, שבו יש חלק מהתהילות הנפלאות של המשיח להשם, שהוא ספר התהילים, דוד המלך קורא לכל עם ישראל ולכל העולם כולו, תשירו להשם, תזמרו לו, תשבחו אותו, תקדשו את שמו, שיחו בנפלאותיו. לכו נרננה להשם, נריע לצור ישענו, הריעו להשם כל הארץ. כל ספר תהילים מלא במסר הזה. שדוד המלך מעביר לכולם, תשירו, תעלילו, תזמרו, תודו. מה תאמר שדוד המלך לא ידע תורה חס ושלום? חלילה מלומר כך, הגמרא מידע על דוד המלך שכל התורה עברה דרכו. ובכל מקום הלכה כמותו, חזל מספרים שדוד למד בלילה אחד יותר ממה שתלמיד ותיק לומד במשך 100 שנה. ובגמרא מובא שדוד היה עוסק בתורה בהתמדה כזו, עד שכאשר מלאך המוות היה צריך לקחת את נשמתו, הוא היה צריך לחפש עצה איך להפסיק את דוד המלך מלימודו. כי לא יכול היה להתקרב אליו כל זמן שלמד. בכל זאת דוד המלך נבחר שמזרעו יבוא המשיח בזכות השירה שאמר, ולא בזכות למדנותו. כי השירה וההודעה להשם היא הרי היה לכך, שהוא קיבל את הפנימיות התורה, שהיא לדעת את השם ולהכיר את השם, ולהודות לו ולהלל לו ולשיר לו. כי ודאי דבר פשוט הוא שלא צריך שום הסבר, שמוכרחים ללמוד תורה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אבל הלימוד עצמו צריך להביא את האדם לאמונה, לראות את חסדי השם. זו תכלית התורה. אם הלומד לא מכוון שלימודו יביא אותו לראות את חסדי השם ולהודות עליהם, אז העיקר חסר מן הספר. אז בשביל מה אתה לומד? העיקר חסר מן הספר. את הראיה לכך שתורה שאין עם השירה והודעה היא חסרה, מביאה הגמרא. הגמרא מספרת לנו שבימיו של חזקיהו המלך, שלא היו ימים שהייתה בהם תורה כמותם, לימוד התורה לא הביאה את הגאולה. מדוע? כי התורה שהם למדו לא הביאה את עם ישראל לומר שירה על הניסים העצומים שראו. שמעתם? ושתבינו שלא היה דור כמו הדור של חזקיהו המלך בתורה. ילנים בני שנתיים היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. זה ההלכות הכי קשות. בקיאים בכל התורה כולה. ועם כל זאת לא נגלו. וזו לשון הגמרא במסכת סנהדרין צדיק דלד עמוד א', על זה אמרתי לכם מבעיל, מבעיל, מבעיל. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו המלך, משיח בן דוד, הרי הוא מצאצא של בן דוד, של דוד המלך, ורצה להפוך את סנחריב גוג ומגוג, אותו סנחריב שהגלה את עשרת השבטים. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך, מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניו לא עשית אותו משיח? חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה, לפניך תעשהו משיח? הבנתם איך מידת הדין כתרגה? הרי חזקיהו, ריבונו של עולם, הלך לישון. מה עשה לו בורא עולם? הוריד לו את המלאך גבריאל שיגיד להם את שירת המלאכים. נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד צרפי קודש. קדוש, קדוש, קדוש. וכולם בגרים מתים. קרים בבוקר וכולם בגרים מתים. איזה נס הוא עשה? חזקיהו לא עשה כלום. הוא גם אמר להשם יתברך, אני לא יכול לעשות כלום, אני רק יכול ללכת לישון, לא יותר מזה. אבל כמובן שהוא התפלל. תראו איזה נס עשה לו השם. אשירה להשם כי גמל עליי. אבל חזקיהו לא מתעורר ולא אומר שום שירה. היו כמה אלמנות שהבעלים שלהם מתו באותה מלחמה. בזמן שסנחריב צר על ירושלים. אז השמחה לא הייתה שלמה אצל חזקיהו המלך. ולכן היה קשה לו לומר שירה. ועל זה הוא נטבע. על זה מידת הדין כתרגה. איך אתה לא אומר על נס כזה? מעל הטבע. לא נס פשוט. זה לא נס פשוט. נס מעל הטבע, כמו ביציאת מצרים. ואתה לא אומר תודה, אתה לא שר. אומרת לנו התורה, בזמן חזקיהו המלך כל העם למד תורה, גם נשים וילדים קטנים, ומובא בגמרא, שחכמים בדקו בכל ארץ ישראל ולא מצאו תינוק או תינוקת שלא בקיאים בכל הלכות טומאה וטהרה, שהן מההלכות הקשות ביותר. כיום אלו משניות שתלמידי חכמים מתקשים בהם. חזקיהו המלך הנעיק כזה לימוד תורה במסירות נפש, עד שנעץ חרב בפתח בית המדרש, כדי שלא יצאו מבית המדרש, ורק ילמדו תורה, וכשסנחריב איים להחריב את ירושלים, עמדה להם זכות התורה הקדושה. וסנחריב נחל מפלה מבלי שעם ישראל יצאו מבית המדרש להילחם בו, כי משמיים נלחמו להם. אם כן, מאחר וכולם היו ככה דבוקים בתורה, למה לא באה גאולה בימיו של חזקיהו המלך? אומרת הגמרא, כמו שאמרנו, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג, אך לא עשה כן כי חזקיהו לא אמר שירה. כי באמת עוד הרבה לפני שהם ראו את הניסים של מפלת סנחריב, היו צריכים חזקיהו המלך וכל עם ישראל לומר שירה ולהודות להשם. רק על זה שהם לומדים תורה. כל שכן אחרי שבלילה הוא בא מלאך אלוקים והיכה את מחנה אשור, 185,000, רק הקצינים שבהם, וכמה חיילים היו חוץ מהם. ועל כאלה ניסים גלויים הם לא אמרו שירה. לכן אי אפשר היה להביא עדיין את הגאולה. כי זה הראה שעוד לא השיגו את התכלית של האמונה. שהם עדיין לא יצאו מהקליפה של הבכיינות וכפיות הטובה. שמתם לב? בכיינות. בכיינות מביאה את האדם לכפיות טובה. הבכיינות, הבכיית חינם. והתורה, כמו שתמיד אנחנו אומרים לכם בתוכניות שלנו, היא לא ספר היסטוריה. התורה שלנו היא ספר אורחות חיים גם לימינו אנו. וכמו שקרה בתקופת עם ישראל במדבר, שהם בחו בכיית חינם מפרשת שלח לך, ועל זה נחרבו שתי בתי מקדש, וסובלים צרות ואיסורים נוראים במהלך כל הדורות עד היום. בגלל זה הבכיינות חינם. כי הבכיינות חינם זה חוסר אמונה, משווע. בכיינות חינם. במקום לראות את הטוב, מה רואים? רואים את הרע. זה מביא לידי כפירה. רק שכופרים בטובה, אז כבר מגיעים לכפירה בהשם. לכן, תראו מה קורה לנו. ולצערנו הרב, אומר מורנו ורבנו, זה עד היום ממשיך העניין של הבכיינות. עד היום הבכיינות. שאנשים לא עושים צידוק הדין. צידוק הדין, מה זה צידוק הדין? שבאים להבילים, שנפטר להם איזה מישהו במשפחה. אז בא הרב ועושה שם צידוק הדין. הצור תמים פועלו, כל דרכיו משפט, צדיק וישר הוא, אל אמונה ואין עוול. הוא מודה, במה שהשם עשה איתו, כי אם לא, מידת הדין אחרי זה תעמוד שוב פעם על אחד מהאחים, אחד מבני המשפחה, ועלולה לקחת עוד נשמה, בגלל שמתבכיינים ומתלוננים. לכן עושים צידוק הדין כדי למתק את הדינים של המשפחה. ככה האדם צריך לעשות בכל יום ויום. בכל יום ויום הוא צריך להגיד צידוק הדין. שכל מה שקורה איתו זה ברוך השם ותודה להשם, רק שלא יהיה יותר גרוע. ותודה לך אבא, תודה. כשאז השם אומר, ריבונו של עולם, תראו את הבן שלי הזה. על מה הוא אומר לי תודה? עוד לא התחלתי איתו, עוד לא עשיתי כלום, וכבר הוא אומר לי תודה? אז אם ככה תנו לו, תנו לו. ולהפך, אם חד ושלום שואלים אותך, מה נשמע, איך הולך? על הפנים. אומר בורא העולם, רגע, עוד לא הכנסתי לו את כל מלאכי החבלה אליו הביתה. והוא כבר אומר, על הפנים, עוד לא עשיתי איתו כלום. תכניסו לו את כל מלאכי החבלה הביתה. תכניסו לו. ואז שבאים הדינים הקשים והחזקים, אתה צועק גבל, גבל, ואתה אומר, מה קורה פה? מה הולך פה? אתה לא יודע שאתה בעצמך עוררת את כל הדינים על עצמך. והנה אומר הרב, מצאתי כתוב בספר נפלא שנקרא חזק ואמץ, שמביא בשם ספר חרדים, שלזכור את חסדיו יתברך זו מצוות עשה מן התורה. זה לא מידת חסידות. מצוות עשה מן התורה. כל פעם שאדם זוכר איזה חסד של שם עשה איתו, הוא מקיים מצוות עשה. לומדים זאת ממה שנאמר בתורה. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. ויאכילך את המן, שמלתך לא בלתה מעליך. תראו איזה דברים קורים לנו במדבר. והם שואלים, האם השם אתה איתנו או לא? התורה מצווה עלינו שנזכור את החסדים שעשה השם עמנו לפני אלפי שנים, כשהיינו במדבר סיני והשם הוליך אותנו במדבר ושמר עלינו, ונתן לנו מן לאכול והניג אותנו בניסים גמורים, כגון שהבגדים לא בלו. למעשה, אם נתבונן טוב, נראה שכל ההגדה של פסח, כל ההגדה של פסח זה עניין של הכרת הטוב. מה העניין בהגדה של פסח? מה, מלמדים אותנו היסטוריה? מה קרה אז פעם בתקופת מן? אנחנו יודעים את זה מהספר תורה. אז מה כל העניין? לקבץ את כל המשפחה בליל הסדר. קוראים לו ליל האמונה. כל העניין זה לחנך אותך להכרת הטוב. כל קריאת ההגדה היא הכרת הטוב, שאילו לא הוציאנו השם יתברך ממצרים, היינו עד היום עבדים לפרעו. עד היום. קולטים? לא תגיד, לא, זה קרה לאבות אבותיי, מה אני שייך לכל זה לפני 3,300 שנה? מה בכלל מכניסים אותי לכל הסיפור הזה? היה, נגמר, לא אחי היקר. אם השם יתברך לא מוציא את עם ישראל ממצרים, עד היום היינו עבדים לפרעה למצרים. ופה, אתם מבינים מה אני מדבר? לכן אנחנו מודים להשם יתברך, וכל העניין של קריאת ההגדה זה רק להודות ולהלל ולשבח ולקלס ומה ולזמר, רק להגיד. ומכאן אנו לימדים כן, אז אומר הרב ומקיים מצוות עשה, לומדים זאת ממה שנאמר בתורה, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר, ואכילך את המן, שמלתך לא בלתה מעליך וגומר. התורה מצווה עלינו שנזכור את החסדים שעשה השם עמנו לפני אלפי שנים. כשהיינו במדבר סיני, והשם הוליך אותנו במדבר ושמר עלינו, נתן לנו לאכול מן, והנהיג אותנו בניסים גמורים, כגון שהבגדים לא בלו מעלינו. אדם לא צריך שירותים, לא צריך כלום, הכל, עשר חיים, גן עדן עלי אדמות. ומכאן אנו למדים בקל וחומר, אם אדם שזוכר את החסדים שנעשו עם אבותינו לפני אלפי שנים, הוא מקיים בזה מצוות עשה דאורייתא. קל וחומר שזוכר את החסדים שנעשים עמו ממש, בכל יום ויום. לכן תקנו בתפילה לומר בכל יום פרק תהילים, שעוסק בזיכרון חסדיו של הבורא, שיר המעלות לדוד, לולי השם שהיה לנו, יומרנה ישראל, לולי השם איפה היינו, כל הקיום של עם ישראל הוא מעל הטבע. כולם רוצים להרוג את עם ישראל וקיומנו הוא מעל הטבע. וכל שכן קיומנו כאן בארץ ישראל הוא למעלה, הוא למעלה מהטבע. שכל רגע שאנחנו חיים כן, ויש איזה שקט יחסי, זה נס עצום ונורא. השם הופך עולמות בכל יום שעובר בשקט. הרי כמה ערבים סביבנו, הם מיליארדים. אם רק יבואו ברגל וירקו עלינו, אנחנו טובעים ברוק שלהם. והשם מסכסך ביניהם, עושה מלחמות ביניהם. כל זה למה? כי אם השם לא ישמור עיר, שבשקד שומר. אני אלחם לכם ואתם תחרישון. ולכן אבא שבשמיים עושה לנו ניסי ניסים בכל יום ויום. לכן כל יום שעובר בשקט זה ניסי ניסים. בכל יום אנחנו זוכים שלולי השם הזה חיים בלעונו. העולם הזה היה בולע אותנו חיים. ובכל יום שאדם זוכר את חסדי השם בכלליות, עם כל עם ישראל ובפרטיות, מה שהשם עושה עמו לניסים ונפלאות בכל רגע, אזי הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. אחי ואחיותי היקרים, תוכניתנו הגיעה לסיום. כשאני כמובן, כשם שפתחתי, ככה אני רוצה לסיים ולהודות לאבא שבשמיים מעל כולם, ולומר לו, אבא, תודה רבה לך על הזכות הזו ללמד אמונה, ללמד שערב בתודה דרך התקשורת, לחזק את עם ישראל שכולנו ביחד, כפי שרק לא מזמן אמרנו, כולנו התאחדנו בכל העולם כולו, לומר נשמת כל חי ביחד לאבא שבשמיים, אילו פילו מנה שירה, ולשוננו כאמון גלב. אי אפשר, אפילו לומר על אחת מיני אלף של הטובות שהשם עושה איתנו בכל יום. לא הספיקו לנו החיים שלנו, גם אם נחיה אלפי אלפי שנים. אי אפשר עדיין להחזיר באותו יחס לאבא שבשמיים על מה שהוא עושה איתנו. ולכן, אנחנו עדיין, גם כשלא יכולים, אבל מצווים. כי כל חפצו של העיונים בתחתונים על מנת שיודו לו, כך אומר הרמב"ן הקדוש. ולכן, אנחנו מצווים כל הזמן ללכת עם תודה והודיה, וכשיהודי מתעורר בבוקר, מה הוא אומר? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. לכן עם ישראל קדושים, שוב תודה. תודה לבורא עולם על כולם, תודה לערוץ 2000 היקר, תודה לכם על שיתוף הפעולה ויהי רצון, שמי שיחקה מכם, שבעזר השם ילך עם התודה והודיה, אתם תזכו לראות את כל הישועות. יהיו ברוכים.